שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 13 של יהלומים באוויר, פודקאסט האוהדים של מכבי נתניה. אני דניאל יצחקי, ואיתי בפאנל היום ניר רוזנטל, שלום ניר.
שלום דניאל.
איתן פלג, שלום איתן.
שלום דניאל.
סגי רזמוביץ', שלום סגי.
היי כולם.
מה שלומכם, איך עבר השבוע?
התחיל השבוע שלנו התחיל אתמול למעשה.
אז בוא נתחיל מהזה, איך היה להיכנס לבלומפילד אחרי 3 שנים?
היה וואו ענק בהתחלה. הדבר הראשון שחשבתי, זה מה שחשבתי שנכנסתי לאצטדיון שלנו במשחק הפתיחה נגד הפועל, שוואלה קצת גדול עלינו הכמות, ואיזה בס על הפועל שהם הולכים לאבד את האפקט הביתיות. איזה כיף למכבי שידעו ליהנות מהאצטדיון הזה, כי לפי מה שהבנתי 19,000 מנויים נמכרו, יש שם 80-90% אצלנו מלא כמעט בכל משחק. להפועל זה יעשה קצת פחות טוב מבחינת האפקטיביות של העידוד ושל התחושה הביתית.
בני יהודה בכלל זה משחק חוץ.
בני יהודה בכלל שמעתי שביקשו לעבור חזרה לפתח תקווה. עשו איזה ניסיון קצר. אבל את מי זה מעניין? לנו, כנתניה, לראות את ה-4-5 או 11-12, זה היה 11-12 מלא. היה מרגש והיה כיף והיה חזרה מכובדת. גם כאוהד וגם כאוהד כדורגל בישראל שחזר לאצטדיון שתכלס הכי טוב בארץ.
לגמרי, אני גם ממש אצטדיון המועדף עליי. איתן, איך הייתה החוויה שלך? כל היום אני יודע בעצם.
כן, כמי שהגיע מהצפון לקחנו את החבילה המלאה, כולל השאטלים, כולל ההגעה, ויצאנו מוקדם, חזרנו באמצע הלילה. לילדים זו הייתה חוויה מאוד מאוד גדולה. מההתחלה מלנסוע בשאטלים האלה שעבדו בצורה נפלאה לדעתי, לנסוע באותו אוטובוס עם אוהדי הפועל תל אביב, כלומר שהילדים יראו שזה בסדר,
שלא ידבקו בטעות.
לא, לא, אין סיכוי, ההפך, זה עושה את האפקט ההפוך. הכניסה הזאת כשאתה נכנס לתוך האצטדיון ורואה פתאום את את הדשא ואת את כל היציאים מסביב ואת האווירה, זה רגע שעכשיו ילדים לא שוכחים אותו. אני זוכר את עצמי בתור ילד בבלומפילד רואה את זה, זה היה מדהים, וזהו, הייתה חוויה גדולה. יכולנו לחזור עם תוצאה יותר טובה, אבל נתקדם מפה.
הגרעינים היו טריים?
פיצוחים, לא גרעינים, אבל קיבלנו גם הדיילים פיצוחים בשאטל, מאוד מאוד נחמד, עשו את זה בצורה מאוד אדיבה ויעילה, הייתה חוויה טובה.
ניר, איך התרשמת?
מהאצטדיון עצמו, בלומפילד זה המקום שתמיד הכי אהבתי לבוא אליו לראות כדורגל. אווירה נהדרת, גם בגרסה הקטנה שלו, בטח בגרסה הגדולה. דווקא אני חושב שבניגוד למה שסגי אמר, להפועל תל אביב זה יעשה טוב, כי יש להם קהל שגם אם הוא מגיע בכמות קצת פחות, האיכות שלו היא רמה מעל כולם, יסלחו לי אוהדים אחרים. כלומר, אחוז האוהדים שמעודדים ולוקחים חלק פעיל בלדחוף את הקבוצה ובכל רגע, גם אתמול בדקות ארוכות שהקבוצה שהפועל לא שיחקו בכלל, הקהל דחף אותם. אני ישבתי עם אוהדי הפועל תל אביב לפני המשחק ואמרתי להם שהקבוצה שלהם השנה לדעתי מאוד בינונית, בלומפילד ידחוף אותם ויכניס את הכדורים לפעמים לתוך השער, ואתמול בדקות הפחות טובות שהם יושבו עלינו, זה הרגיש לי כאילו בלומפילד שם ידחוף את הכדור בסוף. כמה מצבים שהיה להם, אחלה אצטדיון, יעשה טוב להפועל תל אביב, יעשה טוב למכבי תל אביב. כמו שנהנה שם גם בפעמים.
אני קצת עם סגי, אני חושב שזה מעולה למכבי תל אביב, להפועל תל אביב זה קצת, יש מצב שבגלל שזה המשחק פתיחה, כמו שבאצטדיון בנתניה היה משחק, היה אצטדיון מלא במשחק פתיחה, נראה לי שזה כזה, אתה יודע, הפיק של הפועל תל אביב, אם אלה כן הם ירוצו בצמרת, אז יהיה שם באזור ה-12, לא יודע מה, משהו כזה.
אם יש מושלם, כן, אם אנחנו מדברים פה כבר לאצטדיונים, טרנר, כאצטדיון של קבוצה בסטנדרט, בסדר גודל של מכבי נתניה או הפועל באר שבע, 14,000 איש, יציאים שווים, גג, כל החזיתות, זה מבחינתי המוצר המושלם כאוהד שמחפש את החוויה האמיתית של לבוא לאצטדיון. אין לי מושג מי תכנן את האצטדיון בנתניה, אין לי מושג מי אישר לעשות את האצטדיון שיש בו רק שני צדדים, אני בטוח שיש גם תוכניות להרחבה, צריך בשביל זה להביא הרבה יותר אנשים, אבל מבחינת האצטדיון והאצטדיונים החדשים, הכי עשה לי את זה טרנר עד עכשיו.
בטח, הוא מושלם.
אני זוכר שכש... מסביב, כן? אם בבלומפילד יש לך את הפישפשים, אתה עושה את הפריגיים ככה כמו שצריך, בטרנר הלכנו באבק, אתם זוכרים, כן?
לבוא עם רכב שטח.
כן.
בואו נצלוק קצת למשחק עצמו. מה הייתה ההתרשמות שלכם מה-90 דקות? לפני שאנחנו צוללים פנימה, מדברים לנו ממש לעומק, אבל מה... מה הייתה ההתרשמות שלכם מה-90 דקות?
אני בהתחלה הייתי מאוד מרוצה. כלומר, היה את כל ההייפ הזה של בלומפילד והעידוד והפועל תל אביב וכל המסביב, ואמרתי, וואלה, רק כשנתחיל את המשחק ונשתלט על מרכז השדה, ולאט לאט נוריד גם את הקהל שלהם ההתלהבות, וניכנס לעניינים כמו שצריך, זה קרה, אבל לצערי זה לא היה תכלס, כלומר, שיחקנו, הננו כדור, רק שרוב הכדורים היו הנעת כדור בין אזולאי, גולוברט ואלמוג, כלומר, לא מספיק כדורים בשליש האזור המסוכן של הפועל תל אביב, והמחצית זה היה 68-32 לנו, אבל זה היה אופטי בלבד, זה לא אמר כלום. אז מהבחינה הזאת מאוד מאוכזב מהחוסר תכלס בעצם. שום ניסיון בעצם לקחת את הכדור קדימה, ליצור מצבים, קצת יחזב אותי.
אני קודם כל הופתעתי מאוד כשראיתי את ההרכב, וכשקיבלתי את ההודעה, פורסמו הרכבים ונכנסתי לראות, זה לא אופייני לנו. פתאום לעשות מהפכה אחרי שעברנו תקופת הכנה, בדרך כלל מאמנים מאוד שקולים, מאוד בונים אבן על אבן, מניחים, פתאום לזרוק ככה את הקוביות, זה לא משהו שאופייני, זאת אמירה, כלומר זה אומר זה לא הצליח לנו, בוא ננסה משהו חדש לגמרי, בוא ננסה לבנות את זה מחדש, כי אנחנו לא, זה לא הולך בדרך שהלכנו בה. אז קודם כל זה היה, כשראיתי את זה, אני חשבתי שזה נכון לנסות לתקוף את כל העניין מכיוון אחר. אני הייתי בעד העניין הזה. החצי הראשון הייתי מרוצה ממנו, לא משהו מדהים, אבל היה שם משהו, כלומר, ראיתי שהשחקנים מקבלים ביטחון, ראיתי את רוי קורין באגף, באמת ילד עם ביטחון, עושה את הדברים בצורה יפה, כלומר, יש פה על מי לבנות. ראיתי שאנחנו שולטים, משחק בית ראשון של הפועל תל אביב, ואנחנו בעלי הבית. חצי ראשון, אנחנו מנהלים את המשחק, אנחנו מכתיבים את הקצב. ככה זה התחיל מבחינתי. שמחתי גם בכמות של הקהל שהגיע. מהרגע שאלמוג יצא מהמשחק, לא ראיתי למעשה כמעט כלום. כמעט כלום לא היה, ועל זה אני מצטער יותר מאשר לתוצאה.
אז רגע, אז לפני שאנחנו מגיעים לשם, נגעת בנקודה הזאת, באמת הרבה מבקרים את סלובו וברדה על זה שיש קיבעון. או משהו כזה, מה סגי, התרשמת אתמול שיצאנו מהשבלונות?
לי בעשר דקות הראשונות עבר רק דבר אחד, ה-5-0 נגד הפועל חיפה בשנה שעברה במשחק פתיחה, ואני הייתי בטוח שחלק מכל מה שהם ניסו לעשות זה קודם כל לייצב, להרגיע, אתם זוכרים שעלו שם בורשטיין לפני שנה, אף אחד לא הבין את התפקיד שלו, זה נראה כאוטי, זה נראה בלגן, וקיבלנו שם בראש, ו... בדיעבד זה יצא טראומה שבונה ויצאנו בסופו של דבר בעונה מצוינת, אבל אתמול זה נראה כאילו הפכנו מקבוצה מאוד יצירתית, מפתיעה, שבנויה על לחץ, פאסט ברייק ודברים שהם ייצגו אותנו בשלוש שנים האחרונות, למשהו מאוד מאוד סטטי, מחושב, מיושב.
גם לעלות ילד בן 17 ברכב?
שזה, אני מתחבר למה שאמרת קודם לגבי הרוי קורין, מבלי לפגוע ברוי קיאט, כן, ומה שראינו ממנו בגביע הטוטו בשלושה משחקים האחרונים, מה שרוי קורין עשה ב-45 דקות, זה הרבה יותר ממה ששחקן שהביאו כרכש וכהבטחה, עשה בשלושה משחקים של גביע הטוטו. אני בטוח שיש שם סוג של רצון לעורר ולבנות אותו מבחינה מנטלית, אני בטוח שכבר הוא יפתח בהרכב נגד נס ציונה, לדעתי זה הוא בנה אותו בעצם למשחק של שבת הקרוב. היה לי קצת מוזר לראות אותנו אתמול, מבחינת מי אנחנו, זה היה מאוד שונה.
אז בואו נרגע, הם ישבו שחקנים די בכירים אתמול ביציאה, צריך להגיד. בין אם זה ויקי, בין אם זה ניקו, אני לא סגור לגבי פציעות או מצב אחר, אבל בכל מקרה הם לא היו בסגל המשחק הזה. סגל רחב היה בעוזרנו הפעם, או שזה קצת היה, לא יודע מה, היה ניעור, מה היה שם?
אומרים רחב, וגם סלובה אמר את זה ברעיונות אחר כך, אני שמח שיש לי 20 שחקנים שכולם יכולים להיות בהרכב בכל רגע נתון, אבל לפי דעתי אישית, זה קצת רחב קצת לרוחב ולא רוחב לעומק. לי, כאוהד שמחפש את ההבדל בין מצב שיכול לייצר אש מעין, כן, כמו שעשו דיה וכמו שעשה איראן בזמנו, חסר לי השחקן הזה בסגל, שיבוא וידע, שזה אמור להיות דרך אגב רוי קיאט, שאמור לבוא ולתת את הפס כמו שאביב נתן אתמול בין שני שחקנים שהיו נסכים את הפס, זה קצת היה לנו נעלם אתמול.
במתמטיקה היינו אמורים להיות עכשיו חזק למעלה, כלומר אני לוקח את הקבוצה של שנה שעברה, אני מוריד ממנה אלי מוחמד, שעם כל הכבוד והאהבה שלי אליו, אין לו מספרים, ואני מוסיף על זה לפחות את אלמוג כהן, אנחנו לא אמורים לרדת, אנחנו אמורים להיות למעלה. אבל כדורגל לצערי זה לא מתמטיקה. משהו פה קרה, השתבש קצת, איבדנו את הזהות שלנו, לא רואים דברים. הייתה לי הרגשה בשנים הקודמות שכשנתניה מאבד, כשאנחנו מאבדים כדור, מתחיל סטופר. מתחיל סטופר, בוא נתחיל לספור כמה שניות עד שאנחנו מרוויחים אותו חזרה. אני לא רואה את הסטופר הזה פועל השנה. זה לא קורה. אז משהו פה זה מעבר לדברים של ההיגיון שצריכים לשבת ולראות איפה זה משתבש, איפה זה לא מתחבר, מה צריך לעשות כדי לראות שוב את אותה קבוצה מרגשת לפחות, אם לא מעבר לזה.
האמת ששי ברדה היה פה בעצם, והוא דיבר על המשחק לחץ, והוא דיבר על זה שכן נראה את זה השנה. זה קצת, אני לא חושב שאתה יודע, שהמאמנים באו ואמרו די לא עושים לחץ, אלא באמת, לא יודע, לא מצליח להבין עדיין למה זה לא מיושם על הדשא. מה היה חסר אתמול במשחק כדי שזה יקרה?
תראה, קודם כל, אם אני חוזר אחורה, בעיניי רוי קורין אתמול היה הפתעה מאוד מאוד נעימה. כלומר, הוא בעצם היה שחקן היחיד בחצי הראשון שלקח כדור וניסה לעשות את המהלך המפתיע. כן לעבור, כן לקחת כדור לקו, לעשות את החיתוך הזה לאמצע. בעצם כשאלמוג עלה יחד עם גבי באמצע, גבי נהדר, אבל ברגע שהתפקיד שלו הוא גם חילוץ כדורים וגם היציאה קדימה, זה קצת נטרל אותו, ורוי קורין היה בעצם השחקן שניסה בכל פעם לעשות את הפעולה הפורת הדרך.
לא בהצלחה יתרה, חשוב לשים גם מסגרת.
בסדר, אבל הוא ניסה, ברור. הצלחה יתרה כנראה היינו מדברים אחרת היום, אבל היקה, מלמד ובית שיראי בחצי הראשון, לא ראו מהם דברים שילד בן 16, עוד לא בן 17 עושה על המגרש, וזה, אתה אומר וואלה, אם הוא עושה למה אתם לא.
צריך גם לזכור ששיחקנו בשיטה חדשה אתמול. פעם ראשונה הם שיחקו 4-2-3-1. שנה שעברה, שהפסדנו את ה-5-0, היה פעם ראשונה 4-3-3, עם שניים בצדדים. זה ראשוני. לוקח זמן גם להקל כקבוצה שמשחקת פתאום, זה לא גביע טוטו, וכבר יש כסף על השולחן, צריך לקחת אותו. סלובו ושי הוכיחו שהקבוצות שלהם נבנות תוך כדי תנועה. אף פעם לא קיבלנו, גם לא בלאומית וגם לא בעונה הראשונה שעלינו, לא קיבלנו את המוצר המוגמר, בחודשיים הראשונים, זה לקח זמן.
אבל תמיד היה נסיבות מקלות, זאת אומרת, או שאם אנחנו מדברים על השנה שעברה, אז שתי הכוכבים עוזבים, ממש כאילו, בוא נגיד דיה אחרי שמתחילה הליגה, איראן לפני שמתחילה הליגה, ואם זה לפני זה, אז אנחנו בכלל, לא יודע, בונים קבוצה, מביאים בלם, ומביאים זה, עולים ליגה, ועונה לפני זה, זה באמת, אתה יודע, אייל מגיע, הכל היה סיבות מקלות. הקיץ הזה, הכל נראה כזה יחסית רגוע, הסגל מוכן לפני המחנה אימון, לא יודע.
אולי בגלל שזה היה כל כך לא אופי, אני גם רשמתי את זה אתמול בפוסט שרשמתי בקבוצת האוהדים, זה היה קיץ מאוד לא אופייני למכבי נתניה. הכל היה מוכן ומתוקתק מראש ובזמן ובאמצע יוני, דברים 90% סגל מלא שיצא למחנה אימון. אולי זאת הסיבה המקלה שאנחנו לא מוכנים.
יכול להיות, אנחנו צריכים את זה לזעזוע.
אנחנו צריכים לדעת להתנהל בזה כקבוצה שמסודר.
אני חושב שאנחנו קצת הפכנו להיות אנליסטים מדי. כלומר, אני חושב מבחינת אנליסטיקה, אנחנו באמת אמורים להיות יותר גבוה משנה שעברה. אבל כשעולים לדשא, יש דברים שהם מעבר למספרים. זה צריך בסוף איכשהו להתחבר. צריך להיות את הקסם הזה שאמור לקרות. ששנה שעברה הוא קרה במוצאי שבת אחד באשדוד, פתאום הכל התחבר. עד אז לא היה כלום. פתאום בערב אחד הכל התחבר, והסתכלתי על הילדים שלי במשחק הזה ואמרתי להם, יש לנו קבוצה. יש לנו קבוצה, והשנה זה עוד לא קרה, ואני מאוד מקווה שזה יקרה בהקדם. בינתיים עוד יש, נראה שיש הרבה עבודה.
הדבר היחידי שמדאיג אותי בהיבט הזה, זה שיש לנו את המאמנים הכי טובים לטעמי, כן? אבל זה לא שזה פוגע, אבל למאמנים האלה יש אלמנטים מסוימים שכאילו אני עדיין לא רואה אותם בקבוצה, שיש אותם תמיד בקבוצות שלהם, זאת אומרת הלחץ והזה וכל הדברים האלה וקצת, זה חסר לי ברמה האנרגטית, זה לא שאני מודאג מזה יתר על המידה, אני בטוח שזה יתחבר בשלב כלשהו. סך הכל יש פה מקצוענים.
מצטרף לגמרי, אני גם מאוד אופטימי. כאילו אם ישמע פה איזה, אני באמת חושב שאנחנו נהיה קבוצה הרבה יותר טובה משנה שעברה בסופו של דבר. וגם יש עוד חודש לעשות התאמות. החלון מסתיים באמצע ספטמבר. אם יצטרכו, יביאו, אני ספק.
אם אני חוזר רגע לרועי קורין, אז עצם זה שהוא שיחק אתמול מחצית בערך, זה, 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 זה משהו שנוכל להרוויח אותו בעתיד. כלומר, הוא הרוויח פה מחצית שנערים בגילו לא יכולים לחלום עליה בכלל. הוותק הזה שהוא צובר ממשחק למשחק, גם אם הוא לא מביא את השער המיוחל באותו משחק, זה משהו שאנחנו נרוויח אותו, אני בטוח, בעתיד. דבר שלי די בולט לעין, שחסר באמת אותו קשר התקפי, שייתן את התכלס, שייתן את המסירה הנכונה בזמן הנכון, ויגרום לנו לצאת יותר שמחים מהמשחקים.
זה קצת מתחבר לשנה שעברה, לא? גם שנה שעברה הייתה לנו את הבעיה הזאת, התקיעות הזאת, כאילו מגיעים לשליש האחרון וטיפה כזה, או מסתמכים על איזה נס של פאטוס, או שלא קורה כלום.
אנחנו גם אתמול עלינו בהרכב, שכן היה ניכר שהמאמנים אמרו, טוב, נראה איך הקבוצה השנייה מתנהלת ונתאים את עצמנו. הם עלו עם שלושה בלמים, שני קשרים אחוריים, שני מגינים.
אחרי חצי שעה הוא עשה חילוף.
נכון, אבל לפני כן, כלומר, אפשר לבוא ולהגיד, טוב, זה לא היה משחק הלחץ הרגיל שלנו, מצד שני, הם העיפו כל כדור או איבדו אותו גם בלי שהגענו אליהם, אז לא היה בעצם צורך בלחץ. ואז הגיע מה שקרה גם בגמר בשנה שעברה, וקרה בהרבה מאוד משחקים, שכשהכדור אתנו כל כך הרבה זמן, אנחנו תקועים. כלומר, אנחנו מעדיפים את המצב שבו הקבוצה השנייה מחזיקה בכדור, וקבוצות למדו את נתניה ואמרו, אוקיי, ניתן להם להחזיק, ניתן להם להתמסר, ומתישהו כאילו זה יהפוך לי משהו שבלוני כזה. ובאמת גם קבוצות רואות שאצלנו אין מספיק שחקנים שאומרים, אני אקח את הכדור, אני אעשה את הדאבל פאס, את הפריצה פתאום, את ההתרגלו שיש את בצ'יראי, וכשבצ'יראי ומלמד לא במשחק טוב, מאוד קשה לנו, מאוד מאוד קשה לנו לפרוץ.
האיש לדעתי שחסר פה בפאזל, קודם כל, זה רועי קיאט. רועי קיאט, כשאני רואה את הביצועים שלו מקריית שמונה, אני לא מדבר על רועי קיאט של חיפה, אלא קריית שמונה, זה שחקן שמנהל את המשחק, שהוא מאוד דומיננטי, הוא גם אופציה לנגיחה. אנחנו אתמול, אין למי להרים, כלומר, אין מי שאנחנו, סך הכל יחסית נמוכים בהתקפה, ורועי קיאט טוב, זה אופציה נהדרת להרמות כדורים, זה שחקן שיודע להכניס כדורים, לנהל את ההתקפה, ואם יצליחו איכשהו, אני לא יודע מה חסר בשביל להיכנס, אבל אם יצליחו איכשהו כן להכניס אותו פנים על להרכב ולהיות שם באמת, אני חושב שכשאנחנו נעשה ממש קפיצת מדרגה קדימה.
יכול להיות שאנחנו תולים בו יותר מדי תקוות?
רועי קיאט? נתניה ידועה כמקום שמבשל שחקנים מתוסכלים ועושה את זה הכי טוב בארץ. עשינו את זה עם, לא צריך להגיד פה את השמות, מאיציק זוהד,
מיליארד שחקנים,
ועד קוראי רצועות בברך ומלאכים לשעבר ומועדונים אחרים. כאילו הוא על הטיקט, הוא לגמרי על הטיקט של השחקן המתוסכל שאמור לפרוץ חזרה בחממה בנתניה. אני יכול לראות את זה קורה שוב, זה תאריך של הבשלה. השאלה היא כמה סבלנות תהיה לנו כאוהדים, וזה לא נראה טוב ברמת הסבלנות.
לא, אבל כאילו אנחנו מדברים עליו ישר כעל המושיע. ויכול להיות ששחקן שבא כדי יבשל, הוא לא צריך להיות המושיע.
רגע, מתגעו אותו כסוג של מושיע. גם באיך שהוא התקבל בקבוצה, גם בכל ההצהרות ששמו ככה סביב השם שלו, מבעלי תפקידים במועדון. יכולות יש לו, ראינו את זה. השחקן שלו שיחק כמעט שנתיים כדורגל וישב על הספסל, אני אף פעם לא שיחקתי כדורגל, אבל לדעתי זה מצב לא אופטימלי להתחיל בעונה.
זה לא כמו לרכב על אופניים, מסתבר.
מסתבר שלא, אבל...
זה כמו לרכב על הונדה.
משם הוא עשה את הדרך.
בדיוק.
בוא נגיד ככה, זה סוג של פקטור. אם רועי קיאט ייתן עונה טובה, וייתן את המספרים, וידע לחבר בין הקישור לבין ההתקפה, סימן שאנחנו נעשה עונה טובה, אפילו טובה מאוד. אם רועי קיאט יישאר שחקן כמו שהוא נראה בשלושת המשחקים בגביע הטוטו, וזה באמת לא משהו שמייצג, אנחנו נהיה בבעיה.
מה הנקודות החיוביות שראיתם אתמול? זאת אומרת, אני ראיתי קבוצה שהיא במשך 70 דקות או 75 דקות יותר טובה מהפועל. מצד שני, אני גם לא רוצה להשוות את עצמי להפועל, הסתוכלו לי אוהדי הפועל. הפועל לא קבוצה טובה כיום. אנחנו השאיפות שלנו טיפה יותר גבוה מזה.
הפועל קבוצה רעה מאוד. בינוני זו מחמאה עבורם. אני אתמול ביציע כמה פעמים אמרתי לחבר'ה שלי לידי, זו קבוצה כל כך גרועה וזה יעצבן אותי שאנחנו בסוף נקבל מהם גול. אתה רואה אותם משחקים, הם לא מצליחים להניע כדור, הם מאבדים המון, וזה עוד יותר מעצבן כשאתה רואה איך אנחנו לא מצליחים להתמודד מול קבוצה כזאת. כלומר, אני מדמיין קבוצות חזקות מאיתנו שמשחקות מול הפועל תל אביב. זו גם קבוצה שעכשיו שיחקה 5 משחקים בגביע הטוטו והתייחסה אליהם בשיא הרצינות והפסידה לקבוצות שנחשבות פחות טובות ממנה. ושוב, אנחנו חוזרים לאותו מקום.
אז מה הנקודות?
אנחנו לא יודעים איך לפרוץ, איך להכריע, איך להיות טיפה יותר קילרים.
חיובי.
אין לי מילה מדויקת לזה, אני לא יודע.
מה הנקודות החיוביות מאתמול?
מה שאני ראיתי, ראיתי קודם כל את דני עמוס מאוד בטוח בשער, למעט השמטה אחת שעלתה לי בדפיקות לב מועצות, אבל סך הכל באמת פתח את העונה בצורה מאוד טובה. דולב אזולאי מבחינתי אתמול היה הפתעה מאוד מאוד גדולה, אני חושב שכמעט חף מטעויות.
צריך להגיד,
מלא
טוב.
ביטחון,
מצוין,
מלא ביטחון, אני מאוד שמח מאיך שהוא שיחק אתמול, גם גולוברט פחות התחכם, יותר פשוט, עשה את העבודה, זבידת בפן ההגנתי גם בסדר גמור מבחינתי, בפן ההתקפי הוא מוגבל, ידוע, זה לא כל כך חדש, בן תורג'מן היה לדעתי בסדר גמור, נתן משחק טוב, גם בהגנה וגם ניסה לסייע. השיתוף שלו עם איקה, דרך אגב, שיתוף פעולה מאוד יפה, מה שאני ראיתי אתמול ביניהם, ומעודד. רועי קורין, אני מאוד מרוצה מהמחצית שהוא עשה, ואני מצפה שילך ויתפתח עוד השנה ונראה ממנו דברים טובים. מלמד, אכפתי, נלחם, כל שנייה של המגרש נותן את כל כולו. מצד שני, זה היה באוברשוט, כלומר הצהוב השני מיותר לחלוטין, לא מתאים לו, לא טוב לנו, אין לנו את הפריבילגיה לקבל אותו וחבל. אלמוג מבחינה, כששיחק גרזן אמיתי, כלומר גלישות ממש במקום שמפחידות ומרתיעות את היריב ובצורה ספורטיבית, אבל חד משמעית לא נותן לעבור איתו, מבין ש מסביר לכולם שיש פה בעל בית. אלה הדברים הטובים שאני ראיתי אתמול.
אני האמת שקצת התאכזבתי אלף מהמגנים שעלו איתם, ובמיוחד במצב שגם כשהפועל פתחו עם שלושה בלמים וגם אחרי זה שהם עברו לרביעה בהגנה, התעקשנו ללכת דרך האמצע. זאת אומרת, גם שלחנו לאיקה בצד או לטורג'מן, אני לא יודע, פחות עבד לי, לא ראיתי הרבה מצבים מסוכנים משם, אבל הייתי מצפה לתקוף מהצדדים, שזה חלק לא יודע, אולי היתרונות של הררו, שוב, לא יודע איך הוא היה באימונים השבוע, יכול להיות שהוא לא היה טוב, אין לי מושג באמת, אבל כאילו זה הטיקט שלו, והייתי מחפש יותר גיוון במשחק שלנו מאשר רק באמצע.
מגנים זה אלמנט שלא קיים במכבי נתניה של השלוש שנים האחרונות מבחינת התקפה. אנחנו לא משחקים עם מגנים תוקפים, אני חושב שאני את הסטטיסטיקה של בישולים של מגנים בשלוש שנות האחרונות, אני בטוח שזה מספרים שסלובו ושי היו מצפים להרבה יותר. מצד שני, אנחנו לא משחקים עם מגנים שתוקפים. הררה בגביע טוטו נראה כשחקן עם טאץ' במסירה ומוסר מדהים, רץ ומחויב, לא יודע למה הוא לא עלה אתמול, שוב, לא ברור מה קרה השבוע באימונים.
לא, גם לא, אבל בסדר, גם לא יכול
להיות. שפה קשה, ושמענו כל מיני כאלה. תורג'מן מבחינתי זה מגן שיציב לגיטימי ליגת האזניקה, אתה יודע, הוא על הטיקט של ה... סטנדרט, כן? סטנדרט, זבידת, יודעים מה מקבלים ממנו, לטוב ולרע, שזה אחלה של מגן גיבוי מהספסל. וויקי, זה נקודה שלי אישית קצת צורמת ברמת ה...
אבל ויקי אתמול היה ביציע, זה לא באמת השפיע על המשחק או לא השפיע על המשחק.
הוא היה מצוין שם.
בוא נדבר קצת על, לא יודע, על אליקה ועל פטוס, שחקני חיזוק גולוברט.
סליחה, אני רק חייב להגיד משהו על זבידת. בעיניי זבידת, צריך להיות המגן הימני הפותח, כי אתה יודע מה אתה מקבל ממנו, ובעיניי מגן הוא קודם כל כזה. כלומר, הוא נתן שקט, הוא היה מצוין בהגנה, בסוף הוא קצת נחלש, ומבחינת כושר אולי, אבל אותו דבר גם לגבי תורג'מן, כלומר, הם כן נתנו את השקט, הם לא עשו שטויות, זה מה שאני רוצה במגנים, כלומר...
אני יכול לזרום מול זה, עם זה, מול קבוצות שהן חזקות מאיתנו. מול קבוצות שהן חלשות מאיתנו, אני לא רואה סיבה לא ללכת קדימה, כשאתה משחק עם, נניח עם, אתה יכול לשחק עם שתי קשרים אחורים שהם טיפה יותר דומיננטיים, כמו אלמוג ועוד, שים לידו את פיניש, ואתה משחק עם גולוברט ואויבך, אין שום סיבה בעולם שלא נתקוף מהצדדים. ואם אנחנו משחקים עם תורג'רמן ועם זבידת, אנחנו לא כל כך תוקפים מהצדדים.
מאחר ואנחנו פודקאסט אוהדים, אבל אנחנו צריכים להיות קצת ממלכתיים, אני אגיד בעדינות, ויקי לא שחקן שאני רגוע כשהוא על המגרש. מצטער, זו דעתי.
בוא נדבר שנייה הגנה על המכלול של ההגנה שיש לנו השנה. כן, יש שדרוג ברמת הרכב הפותח, בגלל שהעמדה של רומן במקום ברנקו, אני חושב שזה חיזוק, ו... תורג'מן והררה על חשבון בורשטיין וטוויטו, גם זה חיזוק. על הנייר, וכנראה שגם במגרש.
נכון.
מאז הלאומית, כל המערכים של ה-11 הפותחים השתדרגו. כולם הוחלפו, שודרגו או שונו. העמדה היחידה שלא קיבלה שינוי ברמת ה-first 11, זה מגן ימני. וכאן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה, אם ויקי זה באמת השחקן שמתאים לעשות את קפיצת המדרגה, או כי הוא משחק בגלל שהוא שחקן מוערך ושחקן בית, והוא סמל, והוא בן אדם מאוד חיובי לפי מה שאני מבין. אבל כשאתה משחק, ואתה צריך לקבל גם תפוקה מההגנה ומהמגינים בעיקר, ורואים את זה בכדורגל המודרני ובכל הקבוצות הכי טובות, המגינים הם חלק ממשחק ההתקפה, ובטח שלא חורים בהגנה. ושם אנחנו קצת בבעיה, בצד ימין, ובגלל זה שהתחילו את ה... שאמרו שסיימו את הרכש להשנה, לפני כמה שבועות, היה ברור לי שלא יחליפו הגנה שלמה בקיץ אחד, ויחליפו גם מגן שמאלי, גם בלם, וגם את המגן הימני. מצד שני, אני חושב שכשירצו לשדר גם את חוליית ההגנה בהמשך, מגן ימני, זה הבא בתור.
יכול להיות אבל שהם פשוט מרוצים. כאילו, זאת אומרת, אנחנו מדברים הרבה על סלובה וברדה, והם לא עושים את החילוף, אז יכול להיות שהם מרוצים. כאילו, לא צריך גם לבוח מזה יותר מדי. מבחינת האלטרנטיבות שקיימות, הם מסתכלים, אומרים, אוקיי, זה המגן שלי.
שמע, בקבוצה שבסופו של דבר, כשעושים את השיקולים הכלכליים, את מי אפשר להביא, הם עושים איזשהו תעדוף, אומרים, אוקיי, מגן ימני זה משהו שלא בראש סדר העדיפויות. קודם כל אנחנו רוצים להביא, נגיד, בלם, חלוץ, קשר עושה משחק. אם יישאר מקום, אולי גם נביא מגן ימני. כנראה, סביר להניח שאם היינו קבוצה עם תקציב מאוד מאוד גדול, היום מחפשים איזשהו מגן ימני בקליבר אחר. ואגב, אני שוב אומר פה, ואני לא יודע מי יקשיב לנו וישמע, ויקי, אחלה בן אדם, נשמה תאורה, אישיות, באמת, כאילו, בתור רועד מכבי נתניה, אני קודם כל חושב מי השחקן הכי טוב שיכול להיות בכל משבצת. וכרגע אני חושב שהוא לא השחקן הזה.
אנחנו מדברים על המשחק אתמול, וויקי לא שיחק אתמול.
נכון, ואני מאוד מרוצה מהמגן ששיחק.
אני לא יודע אם אתם זוכרים את המשחק נגד קטמון בשישי בצהריים בחוץ, שוויקי דפק שם משחק של מגן ימני שאני בחיים לא ראיתי במכבי נתניה. לפני הרבה זמן.
כן.
אמרנו, זה היה בלאומית.
שלושה בישולים?
שלושה בישולים במשחק. אז יש, זה נראה טוב, אבל שוב, איכשהו זה לא התקדם לשום מקום.
אז אני נחזור רגע, נתמקד כן דווקא במשחק, ונגיד שיחסית מבחינת ההגנה, אז כן, כן, כן אפשר להגיד שהיינו מרוצים. זאת אומרת, לא היו איזה הזדמנויות יוצא דופן של הפועל, שאמרת, וואו, חוץ מדני עמוס שם עם הבירטוז הזה, הקטן, אבל חוץ מזה...
אל תשכח ששיחקנו נגד ההתקפה לכאורה כרגע החלשה בליגה. לא היה שם יותר מדי מי שיבוא, ואין פה סוג של מבחן אמיתי.
כן, אנחנו מכבי נתניה, זה שעומר דמרי לא נתן אתמול שלושה, זה נס.
דרך אגב, כולם היו בטוחים שהוא ייתן, שהוא יוצא מהטראומה כבר במחזור הראשון עם שלושה נגדנו, זה תמיד קורה. אתה יודע, יש את הרפי קוינים האלה והמשות וה...
לגמרי, עשו מלאנו קריירה. האמת שהייתה שם את הביתה של בוזגלו מה-16, אבל חוץ מזה לא זוכר איזה אירוע מסוכן. הפנדל כמובן שהיה בו פאול לפני.
הנגיחה בסוף שהייתה מאוד קרובה.
והבירטוז של דני.
הבעיה שלי עם ההגנה שבשלב מסוים במשחק היא מתחילה לעשות יותר ממה שהיא אמורה. היא לא אמורה לבנות את המשחק. כלומר, ברגע שזה מתחיל לקרות, אז אני יודע שמשהו פה לא עובד כמו שצריך.
שחסר לנו משהו.
חסר משהו. עכשיו, זה לא שההגנה לא בסדר, אלא חסר משהו מקדימה יותר, ואז אתה רואה פתאום את הבלמים מתחילים לעשות לך משחק, שהם לא יודעים לעשות את זה ולא אמורים לעשות את זה. וגם המגינים שלנו לא מסוגלים לעשות את העניין הזה. וברגע שזה קורה, אני יודע שאנחנו בבעיה.
הקבוצה הייתה מאוד מאוד עייפה ברבע שעה האחרונה. מאוד. זה ניכר. שמנסים, פתאום הולכים על כדורים ארוכים, מחפשים להעביר זמן, עוד הרבה לפני ההרחקה של גיא. ברבע שעה האחרונה, פתאום הפועל תל אביב, זה לא שני נהייתה קבוצה, פשוט אנחנו ממש נעלמנו מהמגרש, וזה נראה כמו משהו של כושר גופני, השקיעו הרבה מאוד מאמץ בהתחלה, ואיפשהו שרפו את האנרגיה, המגנים הפסיקו לעלות.
ברגע שאלמוג יצא, לא היה מי שיבוא, ייקח את הכדור מהקו האחורי ויתחיל לקחת אותו קדימה. ופה לדעתי, ניקו חסר. כלומר, זה דברים שניקו יודע לעשות עם אלמוג, ובוודאי כשאלמוג לא על המגרש, אני לא רואה מישהו אחר שיכול לעשות את הדבר הזה. נכון להיום, אין אלטרנטיבה יותר טובה. ולכן אותי מאוד ירגיע לראות את ניקו לפחות כאופציה לספסל, אם לא... פותח ב-11.
מי המצטיינים שלכם אתמול?
אני מאוד נהניתי מרוי קורין, כמובן. כולם יודעים שדעתי על דולב אז אולי לא חיובית. אתמול הוא נתן משחק מושלם, הוא לא עשה אף טעות. מאוד מאוד הפתיע אותי לטובה, אני נהניתי לראות אותו משחק. כדורי גובה, הרחקות חכמות, היה ראשון לכל כדור, לא עשה שטויות. אז הוא מאוד מאוד מצא חן בעיניי אתמול. גם גולוברט בעצם עשה משחק סולידי, כמו שאיתן אמר, לא חיפש שטויות יותר מדי. גם בוא נזכור, ההתקפה של הפועל לא ממש אימה, אבל עדיין ההגנה, משחק ההגנה שלנו אתמול היה טוב. אלמוג עד הפציעה גם כן היה טוב, וגבי, ומשם בעצם השלישייה הנוספת שזה היקה, בית שיראי ומלמד, פשוט לא...
נגיע לזה, אנחנו לא במצד זה.
המציין שלי, דולב אזולאי, כלומר, איזה שקט, כלומר, יכול להיות שאותם השחקנים המקצוענים זה לא מלחיץ, אבל כשאני רואה אותו עם כדור ושלושה אדומים רצים לכיוונו, אני ביציאה נלחץ, והוא בשקט גדול, מוסר את המסירה הנכונה, כל כדור גובה הוא לקח, כמעט כל כדור גובה אתמול שהיה, בקרב אווירי, הוא יצא עם הכדור, הוא זכה בכדור, ממש משחק מצוין שמאוד מאוד מעודד אותי לקראת ההמשך.
קניקובסקי, משהו בעונה הזאת, הוא... ראיתי את זה אחרי, בעשר דקות האחרונות נגד מכבי חיפה, שחיפשנו את הגול שוויון, הבינם היה בטירוף, הוא כאילו מאז ההחטאת פנדל בגמר גביע, הוא באיזה אובר דרייב, כן? והוא עושה את זה טוב, זה לא מלחיץ אותו, זה נראה שהוא נותן 300% בכל משחק, הוא ייתן הרבה גולים השנה, ואתמול באמצע הוא היה... שוב, אחד מכם דיבר קודם על זה שהוא לצד אלמוג בשניים האחוריים, זה בעצם עושה לנו אנדר מבחינת היכולות. אני חושב שגבי ואלמוג שני קשרים אחוריים, אם הם ימצאו את האיזון ביניהם, זה קישור אחורי מרכזי, מפחיד, משוגע, דינמי, עם המון אנרגיות והמון יכולת לטרוף את הכדור ולעצור את ההתקפות מאוד מהר. ויש לו ביתה מרחוק, ויש לו אופציה למסור את המסירות עומק, גבי לגמרי אתמול.
הבעיה עם גבי שהוא טוב ביותר מדי עמדות, ואני בונה עליו שהוא יהיה
שחקן... מגן
ימני. יש מצב. אני בונה עליו שהוא יהיה שחקן אחרע, אני חושב שעוד כמה שנים הוא יכול לצאת כזה, איזה סקורר או משהו כזה, יש לו, כאילו, הוא צעיר נורא, הוא יכול להתפתח, הוא יצבור טיפה יותר ניסיון מאיפה הוא בועט נכון, איך הוא, מתי הוא עובר שחקן, כל הדברים האלה.
אולי הוא הקהת שלנו.
ואז אנחנו בסוף נמצא אותו קשר אחורי ליד אלמוג.
אני חושב שאין לנו את הפריבילגיה לשים אותו מאחורה. אנחנו מפסידים יותר מדי בשביל לשים אותו מאחורה עם אלמוג. הוא חייב במצב של היום להיות קדימה, ליצור את המצבים, להפגיע את השערים, ולא לאבד אנרגיות מאחורה. זה נכון שכשהוא לוקח שחקן אתה יודע שהוא יצא עם הכדור, שלא יעברו אותו, אבל במצב של היום, עם הבעיות שאנחנו סובלים מהם בחלק הקדמי, הוא חייב להיות שם, אין לנו את הפריבילגיה לוותר עליו שם.
תראה, בעיניי, כמו שאומרים, אין דבר כזה יום רע בהגנה. בעיניי לא צריך להיות גם יום בלי אנרגיות. וגבי תמיד מגיע עם אנרגיה, אתה רואה אותו כמו איזה אנרג'ייזר. וכמו שזה משמח אותי לראות שיש לנו שחקן כזה, הוא באיזשהו מקום גורם לאחרים להיראות פחות טוב. כלומר, אולי גם האחרים אנרגטיים, אבל הוא גורם להם להיראות פחות אנרגטיים. כלומר, הייתי רואה שיותר שחקנים בקבוצה יסתכלו על גבי ויגידו, אני רוצה לבוא בטירוף כמו, כי כשהוא עולה למגרש, אתה רואה שהוא לא מפסיק לזוז, הוא מבקש את הכדור, הוא שורף את הדשא, זה א' ב', כלומר, כשגבי יורד טיפה יותר אחורה ונמצא ליד אלמוג, זה מצוין להרוויח אותו בתפקיד הזה, אבל אתה גם רוצה שהיקה יבוא עם אותם אנרגיות, ועד הדברים יעבדו אחרת. באיזשהו מקום אומרים, טוב, גבי שם, אז אנחנו, אז יהיה בסדר.
תהיו גבי.
בדיוק, תהיו גבי.
נפסיק עם הריטלין לאחרים, שכולם יהיו היפר גם. איך התרשמתם מהכניסה של יונס אתמול?
הוא נכנס בדקות הראשונות לא ממש טוב למשחק, כלומר לקח לו כמה דקות של עיבודים, עד שהוא ככה הכניס את עצמו לקצב, אחר כך לדעתי הוא היה טוב, הוא ניצל את הנקודות הטובות שלו, הגיע שם למצב של אחד על אחד, שג'רפי שפו גדול, אם הכדור הזה היה נכנס והוא היה אמור להיכנס, היינו מדברים טיפה אחרת, זה יוכל להיות העונה שלו, כי כמו שזה נראה כרגע, יש לנו התקפה קצת אנמית, וזה המקום שלו לבוא ולהגיד, וואלה, אני מספיק טוב כדי להיות אולי שחקן הרכב, כדי לקחת על עצמי, וגם מאמנים אתמול שידרו איזשהו מסר. שמו שחקנים בכירים בחוץ, שמו שחקנים פחות בכירים על המגרש, הוא גם אמור לקבל את המסר הזה ולהבין, וואלה, אם עכשיו אני רוצה ואני אקח את עצמי בידיים, אני יכול להיות שם.
אין ספק שבונים עליו, השאלה...
השאלה אם הוא בונה.
גם נכון.
בדיוק.
יונס תבנה. השאלה, כאילו, בוא נגיד ההזדמנות שלו אתמול הגיע שכבר היה כזה בלגן במגרש. ולפני זה, ואז עברנו גם לסוג של יאללה, שיחקנו 4-4-2, שיחקו מקדימה מלמד ויונס, ולפני זה הוא שיחק באגף, באמת. זה יכול להיות שהוא הולך לאיבוד שם, יכול להיות שהוא לא יודע מה, הוא צריך לשחק 9, הוא צריך לשחק באגף, אני עדיין לא סגור על מה, איפה הוא הכי בולט.
הוא אמור להיות איפה שיש שטח, כלומר, איפה שאני רואה אותו בתוך הדבוקה של השחקנים האדומים, לא יצא מזה הרבה. הוא צריך לקבל כדורים בצורה נכונה, קדימה, איפה שיש שטח, הוא יעשה יופי של דברים בקטע הזה. מה שהפריע לי, אנחנו לא רואים כמעט מתפרצות. לא רואים מתפרצות. אני רואה את אביב אברהם רץ קדימה, איך שהוא לא מתואם איתו, הוא עומד לו בדרך, הוא לא נעמד מקום בשביל שהוא יוכל להריץ אותו קדימה. ממש חסר לי הקצב של המתפרצות, אנחנו קבוצה מאוד איטית, מאוד שבלונית, כל ההתקפות מסודרות ומאורגנות, חייבים לנצל אותו, הוא האופציה המהירה שלנו להתקפה מתפרצת, כמו שכתוב בספר, בשביל לסיים אותה בצורה נכונה, וזה עדיין מאוד מאוד חסר לי, אני מצפה שהוא יהיה השדרוג בנושא הזה.
יכול להיות שיונס מתאים למשחקים מול קבוצות קצת יותר תוקפות, כי במשחק כמו אתמול, שהכדור הזה גם ככה רוב הזמן, והפועל היו נורא הגנתיים, באמת קשה לו לבוא לידי ביטוי, כי אם פתאום הוא במשחק מול מכבי חיפה, מול ביתר, קבוצות שכנראה ילחצו אותנו ויעלו קדימה, שם זה המקומות הקלאסיים עבור יונס, שפתאום יתפנה איזשהו שטח ויכול לקחת את זה.
כן, אבל גם במקרים שיש קרן ליריב, אז אתה רואה שכולם עולים, אני מצפה ממנו ברגע שהכדור עובר אלינו, להיות האופציה הראשונה שלוקח את הכדור ורצי את הקדימה ואין מתפרצות, פשוט אתה כמעט לא רואה את הדבר הזה, ופעמיים שהיו אתמול ניסיון מתקפה מתפרצת, הוא איפשהו לא השתלב בעניין הזה, לא עמד נכון, לא יודע, לא הצליחו להפעיל אותו ולהרוויח אותו בנושא הזה.
אני לא חושב שאנחנו כבר קבוצה של מתפרצות בכלליות, זאת אומרת, כאילו בעונה הראשונה בליגת העל היינו סילונים כאילו למעלה, חצי מהגולים נראה לי היו מחטיפות כדור בחצי וטיסה למעלה.
ערן לדיה, דיה גול.
בדיוק, או עלי לדיה, לא משנה, ממש אבל היינו חטיפת כדור ועפים למעלה. אני חושב שברגע שעברנו לשחק עם שתי חלוצי 9, שזה מלמד ופטוס, קצת הזנחנו את התחום הזה, ואני לא חושב שאנחנו כל כך יודעים לעשות את זה כרגע. וכל התקפה המתפרצת שלנו די נראית בסלואו מושן. אז התחלת לגעת באמת באיקה ופטוס, הלכו קצת לאיבוד אתמול.
קצת הרבה בעיניי. היקה היה עוד שלב שהוא, היו שלבים במשחק שהוא כמו מין רכבת הרים. לפעמים הוא היה שם, לפעמים הוא נעלם לדקות ארוכות, וזה מאכזב, כי אתה, בפעמים שהוא נגע בכדור, אתה רואה שהוא יודע מה הוא עושה, הוא חיפש את הפס לעומק, הוא חיפש את ההצטרפות, את העקיפה של המגן, אבל בהרבה מאוד שלבים הוא נעלם, התחבא מאחורי שחקנים של הפועל תל אביב, או נתן להם לסגור אותו בקלות מדי. בצ'יראי ומלמד זה כבר משהו בפני עצמו, כלומר, כמו שדיברנו על זה בעבר, אתה יודע מה היכולות שלהם, כי אם הם עשו את מה שהם עשו בעונה שעברה מבחינת מספרים, אתה יודע שיש להם את זה. ופתאום מגיע רצף ארוך מאוד של משחקים שהתחיל גם עוד בעונה שעברה, שאתה בא למשחק, אתה לא יודע אם הם יהיו שם או לא. ובלמבד נמצא הרבה יותר מאשר בצ'יראי, שבצ'יראי בכלל הוא תעלומה בעיניי. אני לא יודע אם צריך להביא לו איזה איש מקצוע ברמה המנטלית או משהו אחר. כרגע, אני לא רואה, זה הולך לכיוון רע מאוד כרגע עם בצ'יראי. גם מול הקהל, גם השפת גוף שלו. הוא לא נראה כמו מישהו ש100% בתוך זה, עם איזשהו להט. הוא נראה כבוי כזה.
שאיכשהו כאילו, הקולות שמגיעים מבפנים כן אומרים שהוא כאילו, אתה יודע, באימונים, בכל הדברים האלה, ורק שהוא זה לא מתבטא במגרש.
שהוא מחויב.
כן.
שמתחילה המילה מחויב, זה כמו מאמן שמעמדו יציב.
כן.
לא, אבל, איקה זה שחקן, זה זר מעולה לליגה שלנו. מבחינת יכולות, רזומה, הוא גם שחק השנה בדיוק בתפקיד שלו. כאילו, אם ראיתם מה הוא עשה בשוויץ ובארצות הברית, שם הוא שיחק בשלישה מתחת החלוץ, בצד שמאל או בצד ימין. הוא התייצב מבחינת איפה אמור לשחק במגרש. שנה שעברה שהוא הגיע, זה נראה מאוד בבולבל. ניסו אותו פה, הוא לא הצליח. ומאיקה אנחנו אמורים לקבל אחלה של דברים השנה. פטוס זה חידה, כן? זה מאוד, הוא מאוד מודי כזה, לטוב ולרע. מצד שני, אם הוא נכנס לזון, unstoppable. מצד שלישי, כמו שזה נראה עכשיו, אם הכדור שלג הזה יימשך, אנחנו בבעיה, כי הוא אמור לתת לפחות 10-15 שערים השנה.
יכול להיות אבל שאנחנו לא מפעילים אותו כמו שצריך?
זה מה שרציתי להגיד בדיוק, כלומר, מה שהוא צריך זה מישהו שיחיס לו כדורים. זה לא חלוץ שירוץ ויחטוף כדורים ויעשה לעצמו את המצבים, הוא צריך בדיוק את המסירה הנכונה, את המסירות הנכונות, ולייצר לו מצבים. רוב המצבים שהיו לנו אתמול הם בעיטות מרחוק, אנחנו כמעט לא נכנסים לרחבה. אנחנו בועטים מרחוק כדורים, רובם גם לא למסגרת, כל מה מנסים מרחוק. זה לא מכבי נתניה, מכבי נתניה זה קבוצה שבדרך כלל מגיעה לתוך הרחבה, מסדרת מצבים לחלוצים שלה. זה טוב שיש לנו גם את הנשק של ביטות מרחוק, אבל לא רק. וחוץ מהפריצה של מלאדה שם, הכתבה לקראת הסיום, כל מה שאני זוכר מבחינת מצבים זה בעיטות מרחוק. חייבים בקטע הזה לספק לבצ'ירה את הכדורים. אני בטוח שאחרי שער אחד או שניים הכל ישתנה.
אני דווקא, תסלח לי איתן, פחות מסכים, כי לדעתי בצ'ירה הוא בדיוק השחקן שיוצר לעצמו את הכל. כלומר, היה את הגול הראשון שלו בעונה שעברה באשדוד, שניקו התחיל, לא, ניקו שחרר לו כדור חופשי מהיר והוא שם הקפיץ מעל, מעל השוער. היה לו גול מול, אני חושב, קריית שמונה בראש. אני זוכר מהירים לו מהאגף, אולי ויקי, אולי גבי. חוץ מזה, כל הגולים שאני זוכר שלו, זה גולים של טנק. לוקח כדור, עובר, או דרך השחקן, או ליד השחקן, עם כוח, עם מהירות. פשוט עושה מה שצריך ושם את הגול, דוחף את הרגל כשצריך מול מכבי חיפה בחוץ, בגבי מול פתח תקווה פעמיים. והשאר זה גם פנדלים. הוא היה פנדליסט קבוע של הקבוצה. וזה לא שבעונה שעברה היה לך פה איזה עדן עזר כזה שמחלק כדורים לכולם. כלומר, מבחינת הקישור, כמו שגם אמרת, דווקא התחזקנו בחוליית הקישור. אבל בצ'ירה הוא בדיוק השחקן הזה, הוא שחקן של בלגן, הוא שחקן של כוח. וכמו שקודם אמרתי על גבי, כשבצ'ירה היא מגיע עם אנרגיה טובה, אתה רואה את זה עליו, ומשהו בו קבוי בהתנהלות. כתב ליאור דהן בפייסבוק היום, משהו שאני מאוד מתחבר אליו, ושאני לא יודע אגב אם הוא נכון, אבל זה משפט מעניין. השאלה אם בצ'ירה היא חלוץ גדול שנקלע לתקופה בינונית, או חלוץ בינוני שנקלע לחודש טוב בפברואר שעבר. ווואלה, אני חושב על המשפט הזה ואני אומר, אני לא רוצה להחמיר איתו, כי אני רוצה שהוא יצליח, אני אוהד נתניה. הוא גם, בסופו של דבר הצלחה שלו היא הצלחה של כולנו, אבל איך פותרים את זה? אני לא יודע, כי זה נראה משהו שנמצא בו, הוא צריך להחליט, הוא צריך לרצות יותר, הוא עולה למגרש, ונראה כאילו לפעמים יש לו משהו יותר טוב לעשות באותו ערב, אני לא יודע איך להסביר את זה אחרת.
אני לא חושב שיש פה שאלה אם הוא חלוץ בינוני או חלוץ, זה בן אדם עם רקורד, זה לא...
חלוץ ענק.
לא הבאנו לפה ילד בן 18.
חלוץ ענק, זה בעיקר מנטלי, לפי דעתי, אבל... תראה, אתה רואה את הגול שהוא שם שנה שעבר נגד בר שבע, של הגול היוטיוב, אני קורא לזה, שרץ בכל הרשתות. זה שחקן שהמבחן שאני תמיד שואל את עצמי זה אם אתה רוצה שהוא ישחק נגדך, מה תרגיש אם הוא ישחק נגדך. לא הייתי רוצה שבאשר ישחק נגדי, לא משנה באיזה קבוצה, אני שמח שהוא איתי, אני שמח שהוא משחק במכבי נתניה. סבלנות, ויש את הסבלנות הזאת, צריכה להיות הסבלנות הזאת, כי להתחיל עכשיו להלחיץ ולבוז ולקלל וקצת זה לא נעים, אנחנו הולכים פה למקומות לא טובים, ואם גם ככה המנטליות שלו רגישה ועדינה, זה בכלל יכול פה... במיוחד שזה שחקן שמסיים חוזה בסוף השנה, בינואר הוא כבר שחקן חופשי, יכול להיות שגם זה עובר לו בראש, יכול להיות שהבנתי שסורבה הצעה מקבוצה ברוסיה עליו בקיץ, שרצו אותו עם הצעה הרבה יותר גבוהה כלכלית, הוא לא ילד, הוא מעל גיל 31 אם אני לא טועה, יכול להיות שגם זה חלק מהמשחק, יש דברים שאנחנו גם לא יודעים, אבל על המגרש זה לא פאטוס של ה...
לגמרי, אני גם לא רואה שום מקום בעולם שכללה מעודדת מישהו להיות יותר טוב, אז רווח אין בזה אף פעם.
לא, אני קודם כל, בוז לשחקן זה משהו שלא צריך לקרות.
בוז, כלומר, כן.
התפקיד שלנו כאוהדים זה לעודד, וכשאנחנו באים למגרש, אם אנחנו לא מרוצים וזה בסדר, אפשר לשרוק בוז לקבוצה, זה לגיטימי. לרדת לשחקן מסוים כזה או אחר, זה נראה לי לא מתאים. אדום. בפייסבוק או בשיחות אחרות שאנחנו מדברים בינינו, אנחנו מעבירים כאן ביקורת. אם זה בגבול הטעם הטוב, אף אחד לא מקלל או אומר משהו אישי על הבן אדם, מדברים מקצועית, הבן אדם נתן לנו מספרים, הראה שהוא יודע, כמו שאמרנו גם על שחקנים אחרים, אתה לא יכול להתאכזב ממי שלא טוב, הוא הראה שהוא טוב, אז זה מאכזב אותך שהוא לא ממשיך בזה, כלומר זה...
אני בכלל לא מבין את הקטע של לקרוא שחקן מהקבוצה שלך, זה משהו שהוא לא מצליח לעבור שום דבר הגיוני, ולצערי ראיתי במשחקים האחרונים בגביע הטוטו, כבר אנשים שמרשים לעצמם, כאילו הרבה מעבר מה שאתה מצפה ש... אפילו ילדים, אתה יושבים כאילו וזורקים, אני לא רוצה פה שמות של שחקנים, את מי בעיקר, נתפסים עליהם, אבל זה משהו שבמכבי נתניה אני לא זוכר שהיה אף פעם, מבחינת האנטי.
היו בתקופות פחות טובות, בתקופות של התנהלות פחות טובה, אבל אני מסכים איתך, קודם כל אין לזה מקום, זה לא עוזר לאף אחד, וזה לא מוסיף לנו כבוד בשום דרך. במהלך 90 דקות, תעודדו, כאילו...
זה ברור לחלוטין, אני עדיין חושב ששער אחד של בצ'יראי יכול פה לשנות פתאום את כל התמונה, אני לא מאמין שהוא לא רוצה, שהוא אין לו חשק, אני חושב פשוט, אם יש עניין של מומנטום, של אווירה, של ביטחון עצמי, שער אחד בזמן הנכון יכול פתאום להחזיר לנו את החלוץ שאנחנו כל כך אהבנו לאהוב.
בוא, יש לך את השיר אוהדים הכי טוב שיש, תן לנו לשיר אותו. נכון. משהו לגבי הביתות מרחוק, ואני הטק האחרון שלי עליקה, זה שדווקא כן הייתי מחפש שאיבת יותר ושכן יסכן יותר, במיוחד נגד קבוצות שסוגרות. זאת אומרת, זה הדרך שלנו, בהנחה שאנחנו לא מביאים את נעימר עד סוף החלון, אז אני לא חושב שאנחנו מול קבוצות שמצופפות אנחנו יכולים להיכנס בדאבל פאס או משהו כזה. אין לנו כרגע את הכוכבים האלו, את השחקנים המבריקים האלה, והדרך שלנו להוציא הגנות כמו הפועל או אולי נס ציונה שנפגוש ונדבר עליה עוד שנייה, אבל הגנות של קבוצות שיצופפו נגדנו זה לבעוט מרחוק ולהוציא אותם, ואז אולי יותר שטחים לעשות דברים אחרים.
כן, לבעוט מרחוק, כל לבוא מהאגפים.
מצד שני, למשל מצבים נייחים כמו קרנות כבר לא כל כך מפחיד, לא מפחיד את הקבוצות היריבות. אני לא רואה באיזה אופציה, אני יותר חרד ממה יקרה אחרי הקרן, שלא יתפסו אותנו לא מוכנים. וזה מצב שלא בריא, כי קרנות זה תמיד היה, אני זוכר לאורך כל השנים, אופציה לשער. והשנה, אני לא מרגיש ככה, אני לא מרגיש שיש לנו איזשהו תרגיל מחוקם, איזה נוגח מצטיין, גם גולוברט שעולה, אני גיחות שלא די מאכזבות, זה לא משהו שבאמת מסכן את היריב, חייבים לעבוד על הנקודה הזאת, זו אופציה מאוד חשובה שאנחנו, אין לנו אותה השנה.
עוד נקודה, אני ממשיך כאילו מה שאיתן אמר לגבי הביתות חופשיות, איקה בכלל או בועטים של ביתות עונשין באופן כללי. קרנות, מצבים נייחים, ברור שפנדלים, היום זה אחוזים מאוד גבוהים מסך הכל השערים של קבוצות מפקיעות, ראינו את זה בטורנירים הגדולים, במונדיאל הקודם, בעונה שהיינו בועט של ביתות חופשיות מהטובים בליגה, אמנם זה לא נגמר בדרך כלל בשערים שאירן בעט הכדור, אבל זה היה מסוכן, היה איזה חשש מצד הקבוצה היריבה, אתה לא רוצה שאירן איבט נגדך בעיטה חופשית. והיום, גם גביע הטוטו, גם כל שנה שעברה מי שאירים קרנות, מי שבעט חופשיות זה היה ניקו או גבי, במקרים הטובים, זה נגמר באיזה משהו קטן, ברוב המקרים זה נגמר באיזה כדור שלא הגיע אפילו לרחבה, או הפך לזה מתפרצת בצד שני. אני לא מצליח להבין איך בונים קבוצת כדורגל בלי בועט קבוע של ביתות עונשין ברמה יחסית גבוהה, זה חלק בלתי נפרד ואפילו חלק חשוב מאוד. מבחינת היצא של מי שכן יכול לקחת את זה על עצמו היום, כן, אמרת נכון, איקה הראה גם נגד, אם אני לא טועה, פול חיפה בגביע הטוטו, שהוא יודע לבעוט מרחוק ולבעוט מדויק. גבי בועט לא רע. אבל כמו שלא היה קפטן שנה שעברה חצי עונה, השנה אין בועד, כבר שנה וחצי שאין בועד ביתות חופשיות קבוע, וזה משהו שאני חושב שצריך כן למרכז לכיוון מישהו מסוים, לטוב ולרע, לתת לו את הביטחון, אתה בועד חופשיות שלנו.
צודק. בזה נחתום את החלק של הפועל ושל השבוע שעבר, ונדבר קצת על מה שהולך לקרות בשבת הקרובה. ואנחנו פוגשים את נס ציונה, העולה החדשה לליגת העל. איתן, מה אנחנו יודעים עליהם?
ממה שאני הצלחתי לראות אותם עד היום במשחקי הכנה וגביע הטוטו, יש שם שחקן התקפי בשם סאקו טורה, ועוד 10 מה שנקרא, שזה האיש המפתח שלהם, שצריך לשמור אותו בצורה מאוד טובה. ראיתי את הניצחון שלהם על הפועל תל אביב בגביע הטוטו, זה הוא עשה את זה. מאוד מוכשר, מאוד הולך עם הכדור, מאוד מסוכן במתפרצות, ואותו צריך ממש ממש להיזהר ממנו. מעבר לזה, שאר השחקנים די אלמונים.
יש לנו נציגים נתניאתים.
אילון ירושלמי ואלעד שחף.
כן. אבל זה האיש, אם צריך לשים את האצבע על ממי להיזהר, זה האיש, עם השאר אנחנו אמורים לדעת להתמודד, ואני מאוד מקווה שנדע לנצח אותם ולצאת בהרגשה טובה לפגרת הנבחרות.
לי נס ציונה ישר עושה פלשבק להפסד בגביע בעונת הירידה. אם אתם זוכרים, בגשם היה איזה 2-3-0 בנתניה, 3-1.
לא, 1-0 בתוספת הזמן.
בתוספת הזמן. יצאתי משם שבור.
שהם היו בליגה השלישית, אגב.
שהם היו בליגה השלישית, יצאתי משם שבור, מרוסק. אמרתי, כאילו, מה זה הדבר הזה? והיום נס ציונה היא סוג של, בוא נגיד, היא קבוצת בת של איזה 4 קבוצות מליגת העל, היא מגדלת ומבשלת שחקנים גם ממכבי חיפה, גם ממכבי תל אביב, וגם ממכבי נתניה, שלהם אני מאחל המון בהצלחה, חוץ מביום שבת הקרוב, לאלון ולאלד. ממבט זריז על הסגל שחקנים שלהם, למרות שאחרי חדרה השנה שעברה מאוד קשה להגיד על קבוצה שאין לה סיכוי לשרוד.
אני חושב שהרבה זה תלוי בזרים. זאת אומרת, אם אתה פוגע בזרים שלך, בהנחה שהשאר הם כאלה מושלים באמת מליגת העל, או עם טיפה שחקנים שהם חתומים אצלך והכל, הזרים זה שם המשחק.
הזרים, המאמן, והביתיות, שפה במקרה הזה אין להם גם את הביתיות, יהיה להם קשה. אני לא הייתי רוצה לקבל קבוצה כזאת במחזורים הראשונים, כי מגיעים עם המון מוטיבציה בדרך כלל, ורצון להוכיח, וזה תופס, זה תופס לכמה מחזורים, ואז פתאום הליגה מתחילה להתאזן והרמות האמיתיות מתחילות לשחק את התפקיד. לקבל אותם במחזור שני זה יכול להיות מסוכן. מצד שני אני חושב ש קיאט, אני חוזר שוב לקיאט, אני בטוח שהוא יפתח ביום השבת, אני בטוח שההכנה נגד הפועל שהוא סופסל הייתה כדי שביום שבת יבוא ויתן את ה-200% שלו. אני חושב שננצח, לא יהיה קל אבל ננצח.
ניר, מה, איך אנחנו באים מול קבוצה של אמיר תורג'מן?
נגעת בנקודה המרכזית בעיניי. קודם כל קבוצה של אמיר תורג'מן. זה מאמן שיודע להוציא מהשחקנים שלו הרבה יותר, כלומר, השלם גדול בהרבה מסך על הקו בקבוצות של אמיר תורג'מן. אני זוכר תמיד בביתרת אברהם למשחקים מולם שאתה משתאה, אתה רואה שחקנים שמי הם בכלל, ועונה אחר כך השחקנים האלה הם שחקני הרכב בקבוצות בחירות בליגת העל.
מזכיר לי זה מאמן.
נכון.
שניים.
נכון. כן. שחקנים מאוד אוהבים לשחק עבור אמיר תורג'מן, וכמו שגם איתן אמר לגבי טורה, שחקן של מכבי חיפה, שחקן מושאל, רוב השחקנים שם הם כאלה, קבוצה שיש לה מעט מאוד מה להפסיד, זאת אומרת, זו קבוצה שמגיעה אין להם הרבה קהל, אין שם את הלחץ, אין את הציפיות, הם עלו עונה שעברה ליגה, עונה אחת אחרי שהם עלו מליגה א', כלומר, כל מה שהם יעשו יחשב ביניהם כהצלחה. בעיניי, יש לנו רק מה להפסיד במשחק הזה מולם. דבר נוסף, אגב, שצריך לשים עליו את הדגש פה, אנחנו בליגה הסדירה נקבל בכל שבוע את מי שמכבי תל אביב שיחקה איתו בשבוע שלפני. כלומר, לרוב, אני מעריך שלרוב אנחנו נקבל קבוצות שלא ניצחו מחזור לפני כן. שזה עוד איזשהו אלמנט של קבוצה, כשהיא באה אחרי הפסד או אחרי איזשהו טקו, שכנראה זה אולי הגדולות יותר יהיו, יבואו ויחפשו רק לעבור בשלום, וזה גם עלול להיות בעייתי, כי שוב אנחנו מגיעים למצב כמו שהיה לנו אתמול מול הפועל תל אביב, של איך לפרוץ.
מסכים, אתה יודע, תמיד אפשר להסתכל על זה כזה, קבוצה מגיעה אחרי הפסד, היא מודגת, קבוצה מגיעה אחרי ניצחון, היא זכוכה, לא יודע, תמיד אפשר לסובב את זה לאיזה כיוון.
אני תמיד אסובב את זה לכיוון, איך זה הכי מנחוס עבורנו.
לגמרי. אני חושב שגם, אתה יודע, נגעת בנקודה טובה, תכלס, אמיר תורג'מן, אולי עכשיו זה הכי קרוב למה שהיה לו בביתר תל אביב רמלה, ששם הוא הצליח, כי מאז הוא היה בסכנין ואשדוד ובלה בלה בלה, אבל זה כאילו מקום בלי לחץ. אז זאת אומרת שכן, הוא, לא יודע, אפשר לצפות לראות קבוצה שממש קשה לשחק מולה, כי כולנו זוכרים את המשחקים מול ביתר תל אביב רמלה בעונה בלאומית.
לא יבואו אוהדים לאימון, במידה והם יפסידו לנו בשבת, זה מה שאנחנו...
בדיוק, אבל בואו נדבר קצת על איך אנחנו באים למשחק הזה נניח, או איך צריך לבוא למשחק מול הציונה. הם משחקים דרך אגב, לפחות ממה שראינו עד עכשיו, לא עם שלישייה מאחורה, זאת אומרת עם רביעייה מאחורה, אז לא עם 3 בלמים, טוב לנו.
טוב לנו. השאלה הגדולה זה אם רוי קורין בהרכב או לא, זה מאוד מעניין אותי מה הוא יעשה, כאילו אם זה היה סוג של איזה גחמה כזאת, או שבאמת הוא הולך עם רוי עד הסוף השנה הזאת, אני זוכר ש...
קלטין סטייל.
אלון ירושלמי, וקלטינס גם בזמנו התראינו, וסיפרו שסלובו, שהוא בעצם מעלה שחקן צעיר ואומר לו בוא תשחק, הוא אומר אתה משחק עכשיו 4-5 משחקים, אתה תקבל את ה-70-60 דקות, תטעה, תעשה פשלות, אתה תמשיך להיות בהרכב, וכך הוא בעצם בונה את השחקן. הוא התחיל את זה במחזור הראשון, אם הוא ימשיך עם רוי זה יהיה לדעתי מדהים.
אני לא בטוח, כי א' הוא ממש ממש צעיר.
לא רואה את זה קורה, אבל זה יהיה מדהים.
אני חושב שהוא צריך לעשות אותו דבר עם רוי קיאט, כלומר הוא לא צעיר אולי, אבל זה בדיוק מה שהוא צריך. הוא צריך מישהו שיבוא אליו ויגיד לו, תקשיב, אתה עכשיו הולך לשחק איקס משחקים, תתאה, תאבד, לא יודע מה, אתה בפנים. ואולי ככה הוא יקבל את הביטחון שלו ויעשה מה שהוא צריך. אנחנו צריכים בשבת לפתוח עם כל הכוח, כמו לעלות כמו לגמר גביה, כי ניצחון פה, אנחנו עושים בשקט עם 4 נקודות לפגרת הנבחרות, לא מנצחים, יהיה פה שמח מקבוצת האוהדים ועד חדר ההלבשה והנהלה והכל.
עדיף שיבואו כמו לפני חצי גמר גביה.
כן, אני מסכים.
במקרה שלנו.
איך הייתם עולים למגרש, למשחק הזה? מבחינת הרכב או מבחינת אפילו מערך, לא יודע מה, חוזרים ל-4-4-2?
לא הייתי מוותר בכזאת מהירות על 4-2-3-1 הזה שהתחלנו איתו, בגביע הטוטו ואתמול נגד הפועל. צריך למצות את זה, לפחות 3-4-5 משחקים לטוב ולרע. אתמול גם סלובו שינה שיטה בסביבות הדקה 75 ועבר ל-4-4-2. אבל, תשמע, אם יש משחק שפאטוס יכול לחזור ולתת את זה, מבלי לזלזל בהגנה של נס ציונה, זה יכול לקרות בשבת. ושוב, שאלה הקהת. אני, אם זה תלוי בי, הייתי שם אותו בפנים ומשחק עליו ונותן אותה את הביטחון.
מתחת לחלוץ?
מתחת לחלוץ, איקה בשמאל, גבי בימין, פיניש ואלמוג מאחורה, או ניקו. הגנה...
עם איזה מגינים הייתם משחקים?
תראה, טורג'מן היה מצוין, יחסית, כן? אתמול נגד הפועל, מצוין. היה בסדר גמור. לא ברור לי למה הרר לא שיחק, אבל אם יש משחק שהוא כן צריך להיכנס לעניינים, זה המשחק הזה.
אני חושב שהמגינים נקבעו אתמול לפי הקישור האחורי. כלומר, ברגע שהם החליטו לעלות עם אלמוג וגבי, הם הלכו על מגינים יותר הגנתיים. ברגע שיהיה לנו קישור אחורי יותר חזק הגנתית, אפשר יהיה יותר להביא את המגינים היותר התקפיים, אם זה הררה, אולי גם ויקי, לנסות להחזיר אותו לעניין. לדעתי יש השלכות בין הקישור האחורי לבין המגינים.
מסכים.
עם איזה חלוץ? עם איזה חלוץ הייתם פותחים ליד פאטוס? כי אנחנו יודעים שגיא מורחק. יש לנו את אשכנזי, מלאדה.
וכנראה יהיה מלאדה. וכנראה יהיה מלאדה.
אני גם הייתי עולה עם מלאדה, בהנחה ועולים עם שניים, ואשכנזי אולי ישולב בהמשך.
אני גם בעד מלאדה במשחק הזה, אני חושב שיכול באמת לתרום היכולות שלו.
אגב, החילוף של בית שירה אתמול, אני לא זוכר אותו מוחלף הרבה פעמים. נכון. זה יכול להיות טוב, וזה יכול גם לפגוע בו. כלומר, זה יכול להוריד אותו לאיזושהי תהום של דיכאון או משהו כזה. אני מאוד מאוד מקווה ומאמין שהמאמנים ידעו לדבר איתו במהלך הימים עד המשחק, ולהגיד לו לנסות ולהרים אותו, ושיבין שהחילוף הזה פשוט כי אף אחד לא חסין. אבל הלוואי הוא יכבוש בשבת. בעיניי המשחק בשבת עבור בית שיראי, זה באמת גמר גביע עבור בית שיראי.
כי בגמר הקודם הוא לא היה. הוא ממשיך משם למשחק נבחרת שלו, של מונטנגרו. הוא זומן. בכלל לבוא כאילו בסטייל.
כן, לבוא בפורמה טובה.
כי אחר כך מגיעים משחקים קצת יותר קשים על הנייר, ואני מאוד הייתי שמח אם בשבת.
משחק אחרי זה בני יהודה לדעתי. אהובתנו. אני, האמת שאחד הדברים שמפחידים אותי זה שנלחיץ את עצמנו, זאת אומרת אם אנחנו לא כובשים במשחק הזה דקה 60 פתאום אני כבר שומע כל מיני בראש שלי רכשים מהיציאה, ולא, זה לא דבר הכי חיובי, בוא נגיד לקבוצה שהיא באמת צריכה רגע להשתחרר, היא צריכה את הגולים האלה כדי להשתחרר.
תבינו כאילו מה קרה בשלוש שנים האחרונות מקבוצה שכאילו אנחנו מצפים מעצמנו, זה דברים שאני כאילו
זה מדהים,
אני צריך להתרגל לזה. אנחנו מצפים מעצמנו לבוא ולנצח ולהיות כבר ב-2-0 בדקה 30 נגד נס ציונה בבית. אנחנו מתבאסים מ-0-0 בבלומפילד במשחק פתיחה באצטדיון, ושואלים עצמנו למה לא היינו מספיק טובים. סוג של מלינים על זה שההתקפה לא מספיק יצירתית. תשמעו, זה לוקסוס, זה דברים שפעם היינו
חולמים. הכל בפרופורציות.
בדיוק, זה תלונות שפעם היינו חולמים להתלונן עליהן.
ממה שאני ראיתי עד היום, יש 4 קבוצות מאוד חזקות, שזה מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע וביתר ירושלים. בחלומות שלי טרום עונה, קיוויתי שאנחנו שם, שאנחנו החמישית. אני קצת מאז עדכנתי את החלומות שלי.
פקחת.
כן. אני מאוד רוצה עדיין לעבור כמה שיותר מהן, אבל בינתיים זה לא הולך בכיוון הזה. אז אני רוצה להיות הראשון שנצמד אליהם. כל שאר הקבוצות, פרט לארבע האלה, אנחנו לא נופלים לדעתי מאף אחת מהן, ואנחנו צריכים לכל הפחות, מבחינתי, להיות חמישית בדבוקה הזאת. אם נצליח לעשות עוד כמה צעדים קדימה, זה יהיה פשוט נפלא.
מסכים, אני גם חושב שזה חלק מה, נקרא לזה, מהקפיצת מדרגה שאנחנו עושים בתור מועדון, זה להתקן את השאיפות שלנו, והשאיפות שלנו טיפה עלו, ובגלל זה זה קצת מתקשר לכל העניין של הציפיות, כי זה מתעדכן ביחד עם זה. ואני מאוד מקווה שנדע כן להוציא באמת את ה... אנחנו צריכים וחייבים להוציא את הנקודות מהמשחק בשבת, כי עם כל הכבוד לנס ציונה, ואני לא באמת בקיא ברמות הכי גבוהות בכל מה שהם עשו, אנחנו, זה בבית שלנו, אנחנו קבוצה יותר טובה, ואנחנו צריכים לקחת את הנקודות, אז אני גם מקווה שזה משחק שגם יפתח אותנו, בהיבט של גולים, ויאללה, מקווה שנצא חיוביים מהדבר הזה.
ושיבוא הרבה קהל.
ושיבוא הרבה קהל. שמור, היה מגניב בבלומפילד לראות, אני חייב להגיד, זה היה מראה מלבב.
ממש.
יאללה, אז תגיעו. דברי סיכום.
דברי סיכום, אני מאוד אופטימי. לגבי העונה הזאת, אני באמת חושב שכמו שעברנו סוג של תהליך גיבוש תוך כדי תנועה שנה שעברה, גם השנה זה יקרה, הבסיס השנה הרבה יותר יציב. זאת אומרת שהערך המוסף יכול להגיע בבנייה והתאמה נקודתית ורכש נקודתי, או שפשוט ידבק מתישהו, וכשזה כן ידבק, בגלל היציבות והבלנס שכן נסתדר בקישור האחורי ובהגנה, כן אפשר לעשות עונה הרבה יותר מעניינת ברמת עד כמה רחוק נוכל להגיע ולרוץ יחד עם ארבעת הקבוצות שהזכרת.
אני אופטימי תמיד, שומר גם על פסימיות כדי לשמור על עצמי, אבל בוא נראה מה יהיה. אני מקבל ניצחון מול נס ציונה, אחר כך נמשיך קדימה.
החלום שלי זה לחזור לאותו רגע קסום מאשדוד בשנה שעברה. לרגע הזה שבו הכל מתחבר ואנחנו מרגישים שיש לנו קבוצה חזקה ביד, ומאותו רגע הכל רק יסתדר ואנחנו נרוץ חזק מאוד קדימה.
תכל'ס זה היה משחק סופר מגניב מה שהלך שם. גם היה כזה 1-0 להם, גם חזרנו, עניינים, גם היה הרבה קהל.
בשדות תמיד יש, תמיד זה בלגן.
היוד א', אוי היוד א'.
תמיד זה בגשם.
כן, האמת שלפני נס ציונה, עכשיו שאני נזכר, גם יש לנו מרגל, וגם לא יורד גשם, אז אין סיבה שלא נעצ... אצלי לנחמיה. וגם לא יורד גשם, אז אין סיבה שנהיה שליליים. אז לפני שנסיים, אני רוצה להגיד תודה לכם, אז תודה לסגי, תודה לניר,
תודה
לאיתן.
תודה לכולכם.
אז אני רוצה להגיד שנשמח כמו תמיד לשמוע את דעתכם, תגיבו, שתפו איתנו ואותנו, תמליצו לו שעדיין לא שמע. כמובן שנשמח אם תדרגו אותנו בפלטפורמות השונות, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם. אני רוצה להגיד תודה לחמי בורדוביץ' על האירוח פה באולפן סאונד 41, אני דניאל יצחקי ושיהיה שבוע מהנה.